ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו מדי שבוע משתדלים מאוד להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם, יצירתם מהדהדת, קיימת ומשפיעה. מחר אם לאו 55 שנים ללכתו של הסופר שי עגנון, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם דוקטור מיכל שיראל, מרצה בבצלאל ובמכללת תלפיות, יוזמת ומנהלת הקתדרה ללימודי עגנון. תודה רבה מיכל שאת איתנו.
שלום לך, שלום לך, שלום למאזינים, ערב טוב.
ערב מבורך ותודה רבה. אז אולי נתחיל קצת עם סיפור חייו בקצרה של שי עגנון, ואז נדבר על יצירתו.
עגנון נולד בבוצ'אץ' על פי דבריו בתשעה באב, ולא נעסוק בזה כרגע, כן. על התאריך המדויק של יום הולדתו, ועלה לארץ כבר ב-1908 בעלייה השנייה, בתקופה שבה רבים וטובים ומפורסמים עלו לארץ, אבל הוא באמת היה יחיד מעירו באותם הימים, זה לא היה דבר שנפוץ, ובחור צעיר שמגיע לארץ, וכאן דרך כוכבו בצורה יוצאת מן הכלל, כבר חודשים ספורים לאחר שהוא מגיע לארץ, הוא מתחיל לכתוב כאן את הסיפור הראשון שלו, עגונות, שזוכה לתשבחות ולהערכה מאוד מאוד גדולה, לאחר מכן עוד סיפורים נוספים.
ואגב, זה הרקע, וזה הרקע לשינוי שמו לעגנון?
נכון, אלא שהשינוי התרחש יותר מאוחר, הוא לא התרחש מאוד מיד אחרי פרסום הסיפור, כמה שנים לאחר מכן, כאשר הוא יוצא מהארץ לגרמניה ושוהה שם 12 שנה, וחוזר לארץ לאחר השריפה הגדולה שהתרחשה בבית שלו כשהוא היה בבית חולים. נשרפו שם ספרים, כתבי יד, ספרים שהוא קיבל מבית הוריו, ספרים שעברו מאות בשנים. השריפה הזאת חוללה סערה גדולה מאוד בנפשו, ממש זה מדהים. לראות שעגנון מזכיר את השריפה הזאת שוב ושוב בכתביו, בסיפוריו, אפילו הייתי אומרת בעשור האחרון לחייו, עדיין הוא חוזר לאותו אירוע טראומטי, שבו הוא איבד הרבה מאוד ספרים יקרים, וזה ללמדך כמה הספרים היו חשובים בעבורו, הספרים כמי שגונזים בתוכם את המסורת היהודית, את היצירה היהודית, את החיבור של דורות רבים לכתיבה, לספרות העברית.
ואז הוא חוזר לארץ ב-1924.
בסוף 24 הוא חוזר לכאן, והוא בוחר לגור בירושלים,
כן.
ואני ממש מציינת את זה כיוון שרבים מחבריו היו משוכנעים, וביניהם ביאליק, שהוא יבוא לגור בתל אביב, ועגנון בוחר דווקא לגור בירושלים, הוא מאוד מאוד אוהב את ירושלים, הוא קושר את גורלו בירושלים, ממנה הוא יוצא רק לצרכים מאוד מאוד ספציפיים בהקשרים מסוימים, אבל אפשר לומר שירושלים היא אחד הכוכבים הגדולים של יצירתו. כן.
והוא בהחלט. כמובן כותב הרבה מאוד ספרים ורומנים, וביניהם תהילה וסיפור פשוט, ואורח נטל אלון ועוד ועוד, ותמול שלשום כמובן. ואם הייתי מבקשת אותך לנסות לתמצת את תרומתו המרכזית לספרות היהודית והישראלית, מה היית אומרת?
התרומה הגדולה הענקית שלו היא בזאת שהוא עוסק בסוגיות יסוד של הקיום של האדם, הקיום של היהודי, ועוד יותר מכל הקיום של הישראלי. אני רוצה להגיד לך שממש ברגע, סיימתי לפני דקות ספורות הרצאה בספרייה בעוטף עזה, ספרייה באשכול.
כן.
ושם עסקנו בסיפור הסייף, שהוא לא פרסם בחייו, וזה סיפור שעוסק בשאלה המאוד מאוד קשה, והיא הסוגיה הזאת של האומנם לעד תאכל חרב, האומנם מה קורה עם הנבואה הזאת שאמרו לנו שחיטטו חרבותם לעיתי, מתי זה יקרה? כולנו בימים אלה כל כך משתוקקים אל התגשמותה של הנבואה הזאת, והיא כל כך רחוקה מאיתנו. זאת אומרת, היכולת הזאת שלו לעסוק בסוגיות שכשאני מלמדת אותם, קוראת אותם לאנשים, אנשים שואלים אותי, תגידי, הוא כתב את זה היום בבוקר? כשאני מספרת, מביאה סיפורים מתוך ספר המדינה, ואני מאוד ממליצה למאזינים לפתוח את ספר המדינה שנמצא בתוך הקרח סמוך ונראה, פשוט הסיפורים שם, לדוגמה, סיפור אחד שעוסק בנושא של מחלוקת, בין גלויי ראש וכסויי ראש.
כן.
זה לכאורה עוסק
זה ממש... זה לכאורה מהיום בבוקר.
ממש כך. בדיוק, הסיפור הזה ממש עוסק במאבקים האלה שמתקיימים בתוכנו לפרטי פרטים, והוא מתאר את זה בצורה כל כך שמציבה לנו מראה, מראה על מה אנחנו, מי אנחנו, מאוד מאוד לא פשוט. והגנון, הסיפורים שלו היו חשובים מאוד לשעתם, צריך להדגיש את הדבר הזה, ואני חושבת שהם עוד יותר חשובים לשעתנו. כן? כמעט כל סוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, לדוגמה, סוגיית החרדים, כשאת הנושא של סוגיית החרדים, היום, בספר שירה, אגנון עוסק בנקודה הזאת שבה החרדים פורשים מן הציבור ובוחרים בחיים שהבסיס שלהם זה ההסתמכות על הציבור הרחב. ואני תוהה לעצמי, באמת, בשנות בראשית שנות ה-50, זו לא הייתה תופעה כל כך רחבה וכפי שהיא היום. ואגנון כבר זיהה בשנות ה-50 את הסוגיה הזאת, כן? את הנקודה כן. הזאת. את המלחמות היהודים שבינינו לבין עצמנו בכל מיני הקשרים, את האופן שבו אנחנו משוכנעים שהדעה האחרת היא הדעה שגורמת לחורבננו, כן. אגנון מתאר את זה בסיפורים שלו, את הסוגיות של זוגיות. עכשיו אני עוברת ממש למישור אחר, פנים רבות לזוגיות, ואגנון הרבה מאוד עוסק בסוגיות של זוגיות, כן? מכל מיני היבטים, על הקשר שבין ההיבט המסורתי וההיבט המודרני, האומנם המודרנה פותרת את הבעיות של זוגיות שהיו, שחשבנו שהן קשורות למסורת, אגנון מראה שלו, שבסופו של דבר, הדברים קשורים לטבעו של האדם, באשר הוא אדם. כן. כן? וזה לא משנה אם אתה לובש מלבוש מסורתי, או מלביש על עצמך לבוש מודרני, ליברלי. בסופו של דבר, ההתנהגות האנושית היא זאת שקובעת את ההתנהלות של האדם. זאת אומרת, הבאתי לך כאן כמה נגיעות, בכמה
לגמרי,
הקשרים.
לגמרי, זה עולם ומלואו. כן.
מלמדים אותנו שאגנון אכן עסק כמעט בכל מעגלי חייו של האדם, כשהוא יורד לשורש התופעה שלהם,
ולסיכום, כן. אם הייתי שואלת אותך, הוא זכה בחייו לראות את מידת ההשפעה של העומק הזו של היצירה?
בכמה אופנים אפשר לומר את זה כן. תראי, לדוגמה, בתנועה העובדת, מאוד מאוד אהבו את סיפורי אגנון. כי אגנון העניק להם בחזרה את בית אבותם, החזיר להם את הילדות שלהם, החזיר להם את החיבור, הרגיע אותם מהמרד הגדול שבו הם עזבו את הבית שלהם, ואפשר להם לחזור אל המקום הזה ממקום של חמלה, של חיבה, בלי... ואני מדגישה את זה בלי לוותר על הביקורת המאוד לא פשוטה שהייתה לו על ההתנהלות של העיירה היהודית. זה מקום אחד. אני חושבת שגם הוא, כן, בהחלט ראה את ההתפשטות של הלימוד ביצירתו במערכת החינוך, הוא ראה את הדבר כן. הזה. אני חושבת שהיה לו הרבה מאוד נחת, אבל יותר, אני חושבת אם הוא היה רואה בימינו את האופן, לפחות השני חווה את זה, שכל כך הרבה אנשים באים ללמוד בקתדרה ללימודי עגנון, אז אני רואה את זה ואת העונג על פניהם, ואני חושבת שהיה לו נחת מכך שאנשים בקדומים נהנים מעגנון לא פחות מאשר בקיבוץ מעברות ומהעיר ירושלים ותל אביב וחיפה וכן הלאה.
דוקטור, כן, דוקטור מיכל שיראל, מרצה בבצלאל ובמכללת תלפיות, מנהלת הקתדרה ללימודי עגנון. תודה רבה שהיית איתנו ובאמת שפכת לנו אור על יוצר, סופר שהשאיר
אולי פה. אולי ברשותך עוד משפט אחד אחרון, כדאי לזכור שיום פטירתו של עגנון זה בי"א באדר, ועגנון מאוד מאוד הקפיד על תאריכים עבריים, אז אני מזמינה את כל הציבור לבוא ולציין יחד איתנו את יום י"א באדר, יום פטירתו, וזה האירוע התרחש בזום.
אפשר
לראות את זה בקתדרה, באתר של הקתדרה ללימודי עגנון.
תודה רבה רבה ושיהיה שבוע מבורך.